שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף קוף כף ג' במסכת חולין, נתחיל במשנה בעמוד א' וכולי. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נעסוק במשנה, בחלק השני נראה סוגיה בהקשר אחר לגמרי, שתוך כדי מזכירה גם את המשנה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, המשנה. נזכיר שבמשנה בתחילת הפרק ראינו שהאור שעל הבשר נחשב שומר, ולכן הוא גם מעביר תומה פנימה והחוצה, ובתומת אוכלין הוא גם מצטרף לשיעור של התומה. עכשיו זה כל עוד האור עדיין מחובר לבשר, אבל אם הפשטנו כבר את האור והוא כבר לא מחובר, אז ודאי שהוא לא נחשב לכלום, כי הוא לא אוכל והוא גם לא שומר והוא לא יד, הוא כלום. אבל מה הדין של האור תוך כדי תהליך הפשטה? כלומר, התחלתי להרחיק את האור מהבשר, חלק עדיין צמוד, חלק כבר לא צמוד. מה הדין של החלק שכבר לא צמוד? עכשיו, לפני שניכנס לדיון עצמו, נקדים הקדמה מציאותית קצרה, וזה שיש כמה שיטות להפשיט אור, וזה תלוי מה המטרה שלי. אם המטרה שלי זה שאני רוצה שהאור יהיה שטוח, למשל בשביל שטיח, או מפה, או קישוט לקיר, אז מה שעושים זה שעושים חתך באור לאורך הבמה, מלמעלה עד למטה, ואז מפשיטים את האור לצדדים, כמו להוריד חולצה מכופתרת להבדיל. זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, אז אם אני לא רוצה את האור שטוח, אלא אני דווקא רוצה אותו בצורה עגולה שלו, למשל, לעשות מנונוד יין, אז אני לא רוצה לחתוך אותו לאורך, אלא אני חותך אותו מאחד מהצדדים של הבמה, או באזור הצוואר, או בבסיס של הרגליים, ואז אני פשוט מקלף את האור עד שיורד מהצד השני, להבדיל, כמו להוריד גופייה או חולצה שאין לה כפתורים. אלה שתי השיטות, ולמרות ששתיהן מוזכרות במשנה, היום נתמקד רק בראשונה, תוך כדי נזכיר בקצרה ממש גם את השנייה. זאת ההקדמה, וכאמור השאלה שלנו זה תוך כדי תהליך ההפשטה, מה הדין של האור? אז מה שעדיין צמוד לבשר, הוא ודאי עדיין נחשב שומר. מה שהתחלתי כבר להרחיק מה בשר, אז שומר הוא ודאי שלא. השאלה היא, האם הוא נחשב יד, כלומר שהוא יוכל להעביר תומה החוצה או פנימה. כלומר, אם הבמה טמאה ומשהו ייגע באותו אור, אז יעביר את התומה החוצה אל אותו משהו, ולהפך, אם הבמה טהורה ומשהו טמא ייגע באור, אז יעביר את התומה פנימה והבשר יהיה טמא. אז זאת השאלה, האם האור הזה נחשב יד? ולגבי זה אומרת המשנה, בהתחלה, כן, הוא נחשב יד, אבל רק עד שאני מוריד כדי אחיזה, כלומר, עד שני טפחים. יותר מזה, אז כבר לא. בוא נדמיין את זה רגע. התחלתי להפשיט את האור, כלומר, למשל, הרחקתי חצי טפח של אור מהבשר, החצי טפח הזה נחשב יד, המשכתי עוד, הורדתי למשל טפח וחצי, או אפילו שני טפחים, גם אז זה עדיין נחשב יד, אבל ברגע שהורדתי קצת יותר משני טפחים, אז בום, פתאום זה כבר לא נחשב יד, ולא רק היותר מהשני טפחים, אלא גם כל מה שהורדתי לא נחשב יד. מה ההיגיון? ההיגיון הוא שעד שני טפחים, אם אני רוצה להזיז את הבמה הזאת, יותר נוח לי לעשות את זה בעזרת האור שכבר הורדתי, זה משמש לי כסוג של ידית, זה נקרא כדי אחיזה. אבל כשהורדתי יותר משני טפחים, אז לא עשיתי את זה אף פעם לבד, אבל כך עולה מהגמרה, שזה כבר לא כל כך נוח להשתמש בקצוות אלו של האור בשביל להזיז את הבהמה. אם אני ארצה להזיז אותה, אני כבר אזיז אותה מהבשר עצמו, ולכן יותר משני טפחים זה לא נחשב יד בכלל, לא רק היותר, אלא כל אותם שני טפחים. זה מה שלכאורה כתוב במשנה, אבל בגמרה דנים, האם באמת כל אותם שני טפחים כבר לא נחשבים יד, או שבכל זאת יש איזשהו קטע קטן שהוא כן נחשב יד. רב אסי אומר שכן, הטפח הסמוך לבשר הוא תמיד עדיין יחשב יד, רב אומר שלא, הכל טהור, גם הטפח הסמוך. מה המחלוקת? אז שניהם מסכימים, כמו שאמרנו, שברגע שעברנו את השני טפחים, זה כבר לא נוח להזיז את הבשר עם האור הזה, אבל עדיין, הרי איך אני מפשיט? בהתחלה אני עושה את זה עם סכין, אבל ברגע שזה קצת משוחרר, אני כבר לא צריך סכין, אלא אני פשוט מחזיק בחלק של האור שעדיין צמוד לבשר, ומשם מושך בכוח ומפשיט. ממילא אומר רב אסי, כיוון שאני עדיין כן משתמש בטפח הסמוך, אז זה כן נחשב יד. לעומת זאת, רב אומר, אז מה? אני הרי לא משתמש בזה בשביל להזיז את הבשר. אני משתמש בזה בשביל להפשיט את האור. ממילא זה לא נחשב יד לבשר. עד כאן המחלוקת. שוב לסיכום, עד שהורדתי שני טפחים, כל מה שהורדתי נחשב עדיין יד. כשעברתי את השני טפחים, רב אומר ששום דבר כבר לא נחשב יד, רב אסי אומר שהטפח הסמוך עדיין כן. זו המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה שלוש קושיות על רב אסי שאמר שהטפח כן, ואת שלוש הקושיות הגמרא תתרץ. כל הקושיות והתירוצים יהיו די פשוטים, נעשה אותם מהר. הקושיה הראשונה זה מברייתא, שדי חוזרת על המשנה. היא אומרת שאחרי שהורדתי כדי אחיזה, זה כבר לא נחשב יד. זה לכאורה כמו רב, כי הרי הברייתא לא הזכירה את הטפח, ועונה הגמרא, אז מה אם היא לא הזכירה? היא התכוונה לכל מה שאחרי הטפח, כמו שלפי רב, גם המשנה שלנו התכוונה. זאת הקושיה הראשונה. הקושייה השנייה זה ממשך אותה ברייטה. הברייטה אומרת שהאור שכנגד הבשר הוא טמא, כלומר האור שצמוד לבשר, כי הוא שומר, משמע שכל מה שכבר לא צמוד לבשר, אחרי שהורדנו כבר שני טפחים, הוא לא טמא, ושוב דוחה הגמרא, לא נכון. הברייטה התכוונה לאור שצמוד, וגם לטפח הסמוך, שניהם טמאים, אור הצמוד כי הוא שומר, הטפח הסמוך כי הוא יד. זאת הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית היא קצת יותר קשה, כי הרגלה הגמרא שומרת את הנשק הכבד שלה לסוף, וזה מברייטה ממש מפורשת. הברייטה אומרת בפירוש שאחרי כדי אחיזה גם הטפח הסמוך לבהמה הוא טהור, כלומר ממש מפורש כמו רב ונגד רבסי. זאת הקושייה השלישית, והקושייה הזאת מאלצת את רבסי לסגת קצת. מה הכוונה? שגם רבסי, כשהוא אמר שגם אחרי שהורנו את השני טפחים הראשונים והמשכנו להוריד קצת, אז עדיין הטפח הסמוך יחשב כיד, הוא לא התכוון לזה מיד, אלא רק אחרי שהורנו טפח נוסף. כלומר, בוא נתחיל מההתחלה, הורנו טפח, טפח וחצי, שניים, עדיין כל זה נחשב כיד לפי כולם, הורנו קצת יותר משניים, אז לפי רב כבר כלום לא נחשב כיד. לפי רב אסי, עד עכשיו הבנו שכבר עכשיו אומנם השניים וקצת לא נחשבים כיד, אבל הטפח הסמוך לבשר כן. עכשיו אנחנו אומרים לא. גם לפי רב אסי עוד לא. כרגע שום דבר לא נחשב כיד, אלא צריך להוריד עוד קצת, ורק כשנגיע לשלושה טפחים, אז הטפח הסמוך יחשב כיד. מה ההיגיון? כי למה אמרנו שלפי רב אסי הסמוך נחשב כיד? כי הוא משתמש בזה בשביל להמשיך ולפשוט את האור. אבל האמת היא שכל עוד זה עדיין קצר, למשל שניים וחצי, הוא עוד ממש מחזיק את האור בחלק הצמוד לבשר, אלא הוא עדיין מחזיק במה שהוא כבר קרה, כלומר בקצה של השניים וחצי. לכן הטפח הסמוך עוד לא נחשב כידיים, אלא רק אחרי שהוא מגיע לשלושה טפחים, אז זה כבר לא נוח להחזיק בקצוות, אלא הוא מחזיק בטפח הסמוך לבשר, ואז הטפח הסמוך נחשב כיד. ולכן כשהברייתא אמרה שהטפח הסמוך לא נחשב כיד, היא התכוונה לטפח השלישי, כלומר אחרי שהורדנו שניים, שאז באמת זה לא נחשב, ומה שרב אסי אמר שזה כן, זה אחרי שלושה. עד כאן הקושייה השלישית והתירוץ, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל 9 שורות לפני סוף עמוד א', הוא עובר לנושא אחר לגמרי שלכאורה לא קשור למשנה, תוך כדי הדיון נראה בכל זאת זה מתקשר. הנושא כאן זה משנה בכלים שמדברת על תלית שנטמעה, למשל תלית שנגעה בשרץ מת. איך אני מטהר את התלית הזאת? יש שתי שיטות. שיטה אחת זה להטביל אותה במקווה, ואז לחכות להערב שמש, כלומר שהשמש תשקע, ואז היא תהיה תאורה. שיטה שנייה, קצת יותר מיידית, זה פשוט לחתוך אותה. עכשיו אני לא צריך לחתוך אותה לחתיכות קטנות מאוד, אלא מספיק שאני חותך אותה לשניים, אפילו שיש שימוש לכל אחד מהחצאים, עדיין, כיוון שזה כבר לא התלית המקורית שהייתה כאן, התאומה פשוט נעלם. והיא נלמת מיד, לא רק בערב. אלה שתי השיטות. שתי השיטות הן לא משהו מבחינת הטלית. גם לשים במים זה כנראה קצת הורס אותה, כמו שנראה בהמשך, וכמובן גם לקרוא אותה לשניים זה גם הורס, אפילו שאחרי זה אני תופר אותם בחזרה, אבל אין ברירה. אם אני רוצה טלית טהורה, זה מה שאני צריך לעשות. זאת הקדמה, ועכשיו למשנה בכלים. אומרת המשנה, אם אני משתמש בשיטה השנייה, כלומר חותך אותה, אני לא צריך לחתוך אותה לגמרי מקצה לקצה, אלא מספיק שאני חותך את רובה, גם זה מספיק בשביל לטהר אותה. זאת הקולה של המשנה, ועכשיו בגמרה נראה הפתעה. שניים מוראים, כל אחד לא קשור לשני, שכל אחד מהם מגביל מאוד את הקולה הזאת של המשנה, על האמורה הראשון והשלישי יש לנו דיונים די ארוכים. אז האמורה הראשון שמגביל את הקולה זה רבא בר אבוה, והוא אומר, נכון שעקרונית מספיק לחתוך רוב, אבל הרי בעל התלית הוא לא רוצה לחתוך הרבה, הוא רוצה לחתוך כמה שפחות, בשביל שיהיה כמה שפחות נזק. ממילא הוא רוצה לחתוך רוב כמה שיותר מצומצם, כלומר למשל 51%, אבל הרי אי אפשר דייק, ואם הוא ינסה לעשות רוב ממש מצומצם כזה, יכול להיות שבטעות זה בכלל לא יצא רוב, אלא יצא 50%, ואז בעצם התלית לא טהורה. לכן, כיוון שאנחנו חוששים שהוא לא באמת יחתוך רוב, אומר רבא בר אבוה שחזל גזרו שברוב המקרים רוב זה לא מספיק, אלא הוא צריך לחתוך עד הסוף. זה ברוב המקרים. עכשיו הרי המשנה אומרת שרוב כן מספיק, אז על מה המשנה דיברה? המשנה דיברה על מקרה מאוד ספציפי שבו אנחנו רואים שזה אדם כזה שלא כל כך אכפת לו מהטלית, וממילא לא חוששים שהוא לא יחתוך רוב, ולכן אצלו הרוב כן מספיק. איך יודעים אם הוא אדם כזה? אם זה אדם שלפני שהוא חתך הוא התביל את הטלית, כנראה כי בהתחלה הוא התכוון לטהר על ידי התבלה, ואז הוא התחרט כי הוא רצה את זה יותר מהר, אז הוא חתך. בעצם זה שהוא התביל את הטלית, וזה כאמור קצת הורס את הבד, הוא מראה שלא כל כך אכפת לו, וממילא מאדם כזה אנחנו לא חוששים, ואצלו הרוב כן מספיק. אבל כאמור, ברוב המקרים, רוב זה לא מספיק, כי חוששים שהוא לא יחתוך מספיק. זה רבא בר אבוה, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות, כשהקושייה השנייה מתפצלת לשניים. הקושייה הראשונה זה של רבא, והוא אומר, אדרבה, דווקא יום התבילה זה סיבה אם כבר להחמיר, לא להקל. למה? כי אנשים שרואים שהוא התביל, ואחרי שעה הם רואים אותו משתמש עם זה בתארות, הם הרי לא יודעים שבינתיים הוא גם חתך את זה. הם ראו שהוא התביל, ושהוא לא חיכה לערב, והם יחשבו שאחרי התבלה זה טהור מיד, ולא צריך לחכות לערב. לכן, כאמור, אם כבר אנחנו מחמירים, צריך להחמיר ביום התבילה. זאת הקושייה הראשונה, אבל עונה רב יוסף, זה לא חשש. כשאנשים יראו שהוא משתמש, הם גם ישימו לב שהיא קרועה, והם יבינו שהוא משתמש כבר היום, בגלל שהוא חתך את זה, אבל אם הוא לא היה חותך, אז באמת הוא היה צריך לחכות עד הערב. אז זאת הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה זה ששואלת הגמרא, אם אתה אומר שבמקרה כזה, שאדם אמור לחתוך רוב, אבל הוא לא כל כך רוצה, אני חושש שהוא לא יחתוך ואני גוזר, אז לכאורה צריך לגזור גם בתחומים אחרים. באיזה תחומים? הגמרא מביאה שניים כאלה. תחום אחד מביא רבה, זה ממיליקת שני הסימנים של עולת העוף. הרי בעולת העוף, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, כשהכהן מולק אותה, מצד אחד הוא צריך לחתוך רוב סימנים, אבל מצד שני גם אסור לו לחתוך עד הסוף. זה נקרא לא יבדיל. אז לכאורה יש לנו כאן מצב דומה לשלנו, כלומר צריך לחתוך רוב, אבל לא לחתוך יותר מדי, וממילא לפי ההיגיון של רבא ברבוע, גם כאן היינו צריכים לגזור שלא מספיק לחתוך 51%, אלא לפחות שיחתוך רוב ניכר, שיהיה ברור שהוא באמת חתך רוב. אז למה בתלית גוזרים ושם במליקה לא? עונה רב יוסף, כי שם מדובר בכהנים, והכהנים הם דייקנים, ועליהם אין חשש שהם לא באמת יחתכו רוב. זה התחום הראשון שגם שם לכאורה צריך לגזור, והסברנו למה לא. התחום השני, ועכשיו סוף סוף נבין למה כל זה מובא כאן, זה המשנה שלנו. הרי ראינו במשנה שאם הפשיטו את האור עד שני תפחים, אז זה נחשב יד וזה מעביר תומה, אבל אם הפשיטו קצת יותר, אז זה כבר לא נחשב יד וזה לא מעביר. עכשיו נדמיין למשל אדם שהוא רוצה להפשיט רק חלק, ואז הוא משאיר את זה ומעביר למישהו אחר להמשיך, אז כמה הוא ירצה להפשיט? מצד אחד הוא ירצה להפשיט יותר משני תפחים בשביל שלא יהיה איזשהו סיכון שזה יעביר תומה, מצד שני הוא לא רוצה להפשיט הרבה יותר, כי כמו שכבר אמרנו, יותר משני תפחים זה כבר נהיה פחות נוח להחזיק בקצוות בשביל להזיז את הבשר. ממילא גם כאן יש מצב שמצד אחד הוא רוצה להפשיט יותר משניים, אבל מצד שני הוא לא רוצה להפשיט יותר מדי. וממילא לפי הגיון של רבא ברבוע, אנחנו צריכים לכאורה לחשוש שהוא לא יפשיט מספיק, כלומר יפשיט פחות משניים, ואז בעצם זה עדיין יד וזה יקבל תומה, וממילא לכאורה צריך לגזור שזה לא מספיק להפשיט שניים בשביל שזה לא יהיה יד, אלא צריך להפשיט יותר. זאת הקושייה השנייה, כלומר התחום השני שבו היינו מצפים שנגזור ואנחנו רואים שלא, ועל זה מפתיעה הגמרא ועונה, אתה צודק. באמת לפי רבא ברבוע, גם פה אמורים לגזור. אז למה המשנה לא גזרה? מחדשת הגמרא, כי המשנה מדברת על תומה דרבנן, אבל באמת אם זה היה תומה מדאורייתא, באמת היו גוזרים ומצריכים יותר משלושה טפחים בשביל שזה לא יהיה יד. איך מדובר בתומה דרבנן? אז אם מדובר באדם תמה, זה לא בעיה. יש 18 תומות שונות שכתובים בשבת י' ג' שחזל גזרו על אנשים, למשל מי שבא ראשו ורובו במים שאובים, זה לגבי אדם תמה. לגבי מדובר בבהמה שהתמאה, איזה תומה דרבנן יש בבהמה? אומרת הגמרא, בבהמה טרפה. חזל גזרו תומה על בהמה טרפה, ועל זה מדברת המשנה. זה התירוץ. אבל הגמרא עוד לא מבוטרת, היא מביאה ברייתא שלכאורה ממנה מדויק שהדין של המשנה הוא לא רק בתומה דרבנן, אלא גם בתומה דאורייתא, למשל נבלה של גמל. איך זה מדויק בברייתא? אז הברייתא עצמה לא מדברת על גמל, היא מדברת על שרצים, והיא אומרת שבשרצים, בניגוד לבהמות, כשמפשיטים אותם, אז האור נחשב יד לא רק עד כדי אחיזה, אלא עד שמורדים הכל. עכשיו, למה הברייתא דיברה על שרצים ולא על גמל, למשל? אלא מכאן מדויק שבשרצים זה עד שמוריד את הכל, אבל בגמל זה כמו במשנה שלנו, שזה נחשב יד רק עד כדי אחיזה. ולא יותר. כלומר, הנה מפורש שגם בתומה דאורייתא, כמו נבלה, לא גוזרים. בניגוד לרבא ברבוע, זאת הקושייה, ועונה הגמרא, שם לא מדובר בהפשטה רגילה שעושים לאורך הבהמה, אלא במי שמפשיט מהרגליים. וכשמפשיטים מהרגליים, לא אמרנו את זה, אבל מצד אחד הדין חמור יותר, כי כאן האור נחשב יד הרבה מעבר לשני טפחים, זה מחלוקת במשנה אצלנו, לפי רבנן זה נחשב יד עד שהוא מוריד את כל האור, לפי רבי יוחנן בן נורי עד הצוואר, זה מצד אחד. מצד שני זה קל יותר, כי כאן רבא ברבוע מודה שלא גוזרים. כלומר, כשהוא מגיע לצוואר, זה באמת כבר לא נחשב יד, ולא גוזרים שצריך יותר מזה. ולמה? כי בין שני תפחים ליותר משני תפחים, קשה להבחין, ויכול להיות שהוא באמת לא יפשיט מספיק, ולכן חזל החמירו שצריך יותר. אבל בין הצוואר ללפני הצוואר, קל להבחין, ולכן כאן לא חוששים שהוא לא יפשיט מספיק, גם לפי רבא ברבוע, ועל זה אותה ברייתא דיברה, ולכן שם לא גזרו. אז זה התירוץ לברייתא, ועד כאן שני התחומים שקשנו מהם על רבא ברבוע, למה שם לא גזרו, ותרצנו, ומכל הקושיות והתירוצים יוצא שכשרבא ברבוע החמיר, חוששים שאולי לא יעשו מספיק, יש לזה ארבעה יוצאי דופן. אחד, בתלית, אם אנחנו רואים שזה אדם שלא כל כך אכפת לו מהתלית, אז לא גזרו. דבר שני, בכהנים שמדייקים גם לא גזרו. דבר שלישי, אם זה דרבנן, גם לא גזרו. ודבר רביעי, אם זה דבר שקל להבחין בו, כמו עד הצוואר ואחרי הצוואר, גם לא גזרו. עד כאן הקושיות והתירוצים על רבה ברבוע, ועד כאן האמורה הראשון שגביל את הדין של המשנה בכלים. בואו נזכיר מה המשנה אמרה, ואז נעבור לאמורה השני. המשנה שם אמרה שאם יש תלית שנטמעה ואני רוצה לטהר אותה על ידי זה שאני חותך אותה לשניים, אני לא צריך לחתוך לגמרי, אלא מספיק שאני חותך רוב. זה מה שהיא אמרה, אבל אז באו האמוראים והגבילו. רבא ברבוע הגביל כי הוא חושש שהוא לא יחתוך רוב, לכן הוא אומר צריך לחתוך הכל. עכשיו, באמצע עמוד ב', נראה את האמורה השני, או בעצם האמוראים. כלומר, יש לנו כאן מימרה של רב הונה, ויש שתי גרסות מה הוא אמר, האם הוא החמיר או לא, ועל זה יש מימרה של ריש לקיש, שבו הוא מחמיר עוד יותר. כלומר, לפי הגרסה הראשונה, שזה באמצע עמוד ב', אומר רב הונה, מה שאמרנו שאם הוא חתך רוב, התלית תאורה, זה נכון, אבל יש עוד תנאי, וזה שהמיעוט שנשאר יהיה קטן מכדי מאפורת. כמה זה כדי מאפורת, הגמרא לא אומרת, ברור בגמרא בהמשך שזה קטן מחמישה תפחים, אז בוא נניח למשל שזה ארבעה תפחים, אז אני צריך שהמיעוט שנשאר יהיה קטן מארבעה תפחים, ולכן אם למשל התלית היא 12 תפחים, ואני חתכתי 7 תפחים כי זה רוב, אז לפי רב הונה בגרסה הזאת זה לא מספיק, אני צריך לחתוך עוד בשביל שמה שישאר, ואני חתכתי 7 תפחים כי זה רוב, כך שנשארו לי שם 5 תפחים, אומר רב הונה, זה לא מספיק, אני צריך לחתוך יותר שלא יישאר כדי מאפורת. זה רב הונה, ועל זה בא ריש לקיש ואמר, זה נכון לגבי תלית בד, אבל ביריעה של אור, אם אתה רוצה לטהר אותה, אפילו זה לא מספיק, אלא מה צריך לעשות באור, צריך לחתוך עד הסוף, זו הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה מופיעה באמצע עמוד הבא, ושם מקלים יותר. רב הונה שם בגרסה השנייה בעצם לא מחמיר מעבר למשנה בכלים, כלומר אומר מספיק לחתוך רוב, ולא צריך שזה יהיה קטן יותר ממאפורת, ואילו ריש לקיש מחמיר ואומר, זה נכון לגבי תלית, אבל באור לא מספיק רוב, אלא גם צריך שלא יהיה כדי מאפורת. אז שוב, בגרסה הראשונה, רב הונה דורש גם רוב וגם שלא יישאר מאפורת, וריש לקיש אומר שבאור צריך לחתוך עד הסוף. בגרסה השנייה, רב הונה אומר מספיק רוב, וריש לקיש אומר באור צריך גם רוב וגם שלא יישאר כדי מאפורת. זה ריש לקיש. רבי יוחנן לעומת זאת חולק ואומר שאין שום הבדל בין בד לאור. עד כאן הדעות, ועכשיו נתמקד בריש לקיש לגבי אור. אז שוב, לגרסה הראשונה לריש לקיש, באור צריך לחתוך עד הסוף, אפילו אם נשאר קצת, זה לא טוב. לגרסה השנייה לא צריך עד הסוף, אבל כן צריך לחתוך רוב, ושלא יישאר כדי מאפורת. אלה הדעות, ועכשיו מה הסברות? אז בגרסה הראשונה שריש לקיש אומר שבאור צריך לחתוך עד הסוף, זה כי בניגוד לבד, ששם אחרי שאתה חותך, גם אם אחרי זה תתפור, זה אף פעם לא יחזור להיות כמו שזה היה, ולכן מספיק לחתוך רוב, וזה כבר מבטל את השם שלו. באור לא מעצות, כל עוד לא חתכת עד הסוף, שני החצאים הם מחוברים די חזק, ולכן אם אחרי זה תתפור את מה שחתכת, זה יחזור להיות חזק כמו מקודם. זה נקרא בגמרא חלים, כלומר הוא יכול להחלים, הוא יכול לחזור לחוזק הראשון שלו, ולכן אם לא חתכת עד הסוף, בעצם עוד לא ביטלת את השם המקורי שלו, כי אפשר לתקן את זה בצורה מעולה, ולכן התאומה עדיין נשארת. רק אם תחתוך עד הסוף, אז בעצם מבטל את השם המקורי של החתיכת אור הזאת, ואז התאומה נעלמת. זו הסברה אם ריש לקיש דורש עד הסוף, שוב, כי זה יכול להחלים. לגרסה השנייה, שגם ריש לקיש לא דורש עד הסוף, אלא רק שלא יישאר כדי מאפורת, מסביר החזון איש שהסברה היא אחרת. אגב, נאמר משהו מרתק לגבי החזון איש הזה בדף הבא, כדאי לשמוע. בכל אופן הוא אומר, כאן הגרסה זה לא כזה יכול להחלים, מהבחינה הזאת אין הבדל בין אור לבד, אלא כן צריך שלא תישאר שם חתיכה חשובה. כי אם נשארה שם חתיכה חשובה, זה בעצם אומר שאפילו שקראתי את הרוב, עדיין האור הזה נחשב מחובר, ועדיין יש עליו את השם המקורי, ולכן התאומה עדיין נשארת. עכשיו רק נדגיש, בדרך כלל בחתיכת אור בשביל שהיא תקבל תאומה, אז הגודל המינימלי לזה זה 5x5 תפחים. פחות מזה, אין מה לעשות עם חתיכת אור קטנה כזאת. כאן לעומת זאת מדובר בחתיכת אור שכבר נטמעה, ואני רוצה לחתוך אותה לשניים בשביל לטהר אותה, אז זה לא מספיק שמה שנשאר יהיה קטן מ5 תפחים, אלא לריש לקיש לגרסה הזאת צריך שזה גם יהיה קטן ממאפורת, שזה כאמור קטן מ5 תפחים. עד כאן הדעות והספרות, ועכשיו בשתי הגרסות רבי יוחנן מקשה קושייה דומה על ריש לקיש. הקושייה היא ממשנה אחרת במסכת כלים, בפרק הוו משנה ת', אם יש לי עיריית אור, שכרגע הגמרא מבינה שהייתה סוג של שטיח, ולכן כשזב דרך עליה היא נטמעה תומת מדרס, אבל לא היה לה ייעוד מאוד מאוד ספציפי כמו התלית, אלא פשוט חתיכת אור שהשתמשתי בתור שטיח. איך אני מבטל מזה את התומה? אז כשמשהו מוגדר כתלית, בין אם זה של אור, בין אם זה של בד, אז גם אם הוא לא חייב לחתוך מצד לצד, אם הוא כן יעשה את זה וממש יחצה לשניים, זה ודאי טוב. אפילו שבכל אחד מהחצאים נשאר עדיין גודל משמעותי, בכל זאת כיוון שהיה לזה ייעוד מאוד ספציפי, תלית שלילית, ועכשיו כבר זה לא, כי חציתי לשניים זה מספיק. כאמור, אפילו שבכל חצי עדיין נשאר גודל משמעותי. לעומת זאת, כאן מסביר רש"י, לא מדובר בדבר שהיה לי ייעוד מאוד ספציפי. סתם חתיכת אור שהשתמשתי בה כרגע בתור שטיח. לכן כאן, אם אני אחצה לשניים וישארו לי שתי חתיכות גדולות, עדיין יש פה בעצם סתם שתי חתיכות של אור, ולכן לא ביטלתי באמת את השם המקורי. לכן כאן דרוש משהו יותר מזה, וזה לדאוג שלא יהיה פה בשום קטע את הגודל המינימלי של אור שאנחנו מחשבים כבעל החשיבות, שזה 5 על 5 טפחים. כלומר, צריך לגזור את זה בצורה כזאת, שבשום מקום לא יישאר שטח חצוף של 5 על 5 טפחים. עכשיו, בשביל לעשות את זה, אני לא צריך לחתוך את האור מצד לצד, או להוריד חלקים מהאור, אלא מספיק שאני דואג שאין שום שטח רצוף שהוא לא חתוך של 5 על 5. למשל, אם יש לי עירייה של 9 על 9 טפחים, אני אתחיל לחתוך מאחד מהצדדים באמצע לכיוון הצד השני. ברגע שעברתי את 4 ומשהו טפחים, בזה בעצם סיימתי, כי אם נסתכל עכשיו על האור, אין שום מקום שבו יש 5 על 5 טפחים שהם שלמים. זה מה שחכמים אומרים, ועכשיו נראה מה הקושייה מזה לפי כל אחת מהגרסאות ומה התירוץ. לפי הגרסה הראשונה, הקושייה היא פשוטה. הרי ריש לקיש אמר שבאור, אם אתה לא חותך עד הסוף, זה כאילו לא חתכת, כי מה שנשאר הוא חזק והוא מאפשר לך לתקן את זה יפה, ואילו שם במשנה לכאורה מפורש, שלא צריך לחתוך עד הסוף, ואם הוא דאג שאין רצף של 5 טפחים, זה מספיק, ואני לא אומר שאם הוא השאיר משהו, זה כאילו שהוא לא חתך. הוא כן חתך, זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, זה תלוי איפה אתה חותך. מה שריש לקיש אמר למשנה של תלית, זה כשהוא חותך באמצע מצד לצד. אז, באמת, אם הוא לא יחתוך עד הסוף, מה שיש הוא חזק, וזה נחשב כאילו שהוא לא חתך, לכן צריך לחתוך עד הסוף. לעומת זאת, במשנה שעכשיו ראינו בקוו, הגמרא מעמידה שהוא לא חותך את העירייה הזאת באמצע מצד לצד למשל, אלא בקצוות. כלומר, הוא בחר איזשהו צד או כמה צדדים, ושם הוא חתך רצועה ארוכה לאורך הקצה של הריבוע, אבל הוא לא חתך עד הסוף, אלא העיקר שלא יישארו 5 טפחים, וכיוון שזה בקצה ולא באמצע, אז שם שאין הרבה חומר ברצועה שהוא חתך, אז החיבור הוא פחות חזק, ולכן שם מודר ריש לקיש שהוא לא צריך לחתוך עד הסוף, כי בקצה, מה שנשאר לא מספיק חזק בשביל להחשיב את זה כאילו שהוא לא חתך. עכשיו אני מודה שמבחינה מציאותית לא מספיק ברור לי למה זה פחות חזק בקצה, בכל אופן זו הקושייה והתירוץ לפי הגרסה הראשונה. לגרסה השנייה, ריש לקיש אף פעם לא אמר שאם לא חתכת עד הסוף באור, זה כאילו לא חתכת, אלא הוא אמר שאם השארת אזור חשוב שזה כדי מאפורת, אז זה כאילו לא חתכת, וגם על זה קשה מאותה משנה, כי במשנה שם ראינו שמספיק לדאוג שלא יישארו 5 טפחים, ואילו ריש לקיש אמר שצריך לדאוג יותר מזה, שגם לא יישאר כדי מאפורת, שזה קטן מ5 טפחים. מה עושים? אומרת הגמרא, באופן כללי כשגוזרים אור בשביל לטהר אותו, לא מספיק לדאוג שלא יישארו 5 טפחים, צריך לדאוג שלא יישאר אפילו כדי מאפורת, כי אחרת זה נחשב מקום חשוב, וזה נחשב עדיין מחובר. אבל זה דווקא בדבר כמו תלית, שבשביל לבטל ממנו את השם תלית, אני בעצם צריך לחצות אותו לשניים, וכל עוד השארתי אזור חשוב של כדי מאפורת, זה כאילו לא חציתי, עדיין אולי אפשר אפילו להשתמש בזה ככה. לעומת זאת, באותה משנה שראינו בגביו, בניגוד למה שחשבנו עד עכשיו, שמדובר בסתם איזו עיריית אור על הרצפה, אומרת הגמרא עכשיו לא. מדובר בעיריית אור עם יוד מאוד מאוד ספציפי, וזה מושב של כיסא. כלומר, היה לו כיסא מתקפל, ומעל זה יש עיריית אור, והמינימום שעליו אדם יכול לשבת זה 5 על 5 טפחים. פחות מזה זה פשוט לא נוח. לכן כאן, בשביל לשנות הייעוד שלו, אני לא צריך לחצות אותו לשניים, אני לא צריך לדאוג שלא יהיה כדי מאפורת, אני רק צריך לדאוג שהוא כבר לא יהיה מיועד לישיבה, ובשביל זה מספיק שאני אדאג שלא יהיה לו 5 על 5 טפחים, כי אז זה כאמור לא נוח, ולכן שם זה מספיק. זה התירוץ לגרסה הראשונה, ועד כאן הקושייה של רבי יוחנן על ריש לקיש והתירוצים לשתי הגרסאות. ועכשיו סיימנו עם הגרסה השנייה, ונחזור חזרה אחורה לגרסה הראשונה, ונראה שם עוד 3 קושיות שהגמרא מביאה כנגד ריש לקיש ומתרצת. אז הקושייה השנייה שם זה מהמשנה שלנו, וזה מהפשטת האור. הרי למדנו במשנה שכשמפשיטים את האור, אז ברגע שהפשטנו יותר משני טפחים, זה כבר לא נחשב יד. ועל זה שואלת הגמרא, הרי לפי ריש לקיש, אם חתכתי אור לא עד הסוף, אז בעצם כאילו לא חתכתי אותו בכלל. אז לכאורה כאן, אמנם חלק מהאור מופשט, אבל הרי עוד לא הפשטתי הכל, חלק מהאור עדיין מחובר לבשר, ולפי ריש לקיש, לכאורה אם חלק מחובר, אז זה כאילו הכל מחובר. אז אל תתמה את זה מדין יד, תתמה את זה פשוט, כאילו האור עדיין צמוד לבשר לגמרי. עכשיו בסוגרה אם אני אעיר, גם כשאנחנו מנסים לומר את זה, לא נוכל לומר שזה נחשב שומר, כי בכל זאת זה לא שומר על הבשר, אלא עדיין זה יהיה רק יד, כך משמע בתוספות, אבל למה זה יד? בגלל העיקרון של ריש לקיש, שכיוון שהוא עדיין מחובר באיזושהי נקודה, זה בעצם כאילו שהוא לא נפרד, עדיין זה קצת צריך עיון, בכל אופן זאת הקושייה, ועל זו נהג מראה בפשטות, מסביר את זה לפי התוספות ראש, זה לא דומה בכלל. מתי ריש לקיש אמר שאם חתכת לא עד הסוף, זה כאילו לא חתכת, בדבר שאתה בעצם רוצה לחבר אותו, הרי את התלית הזאת אחרי זה אולי תתפור, אז אם לא חתכת, חתכת עד הסוף, החיבור של האור הוא כזה משמעותי והוא מאפשר לך לתפור את זה יפה חזרה, זה נחשב כאילו לא חתכת. לעומת זאת, כשאני מפשיט אור, הרי ברור שאני לא מתכוון לחבר את זה בחזרה מתי שאני רוצה להפשיט. לכן שם גם הריש לקיש מודה שכל מה שאני מפשיט, למרות שבקצה הוא עדיין מחובר לגוף, הוא עצמו, מה שלא נוגע בבשר, נחשב מנותק לגמרי, המקסימום שיכול להיות זה יד, וגם זה לא, אם עברתי את השני טפחים, עד כאן הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית של רב יוסף היא בעצם העתק של הקושייה הקודמת, רק שהפעם מהמשך המשנה שהזכרנו שמי שמפשיט את הבהמה לא כמו ג'קט מהאמצע לצדדים, אלא כמו גופייה מהרגליים כלפי מעלה, אז לפי חכמים זה נחשב יד עד הסוף, אבל לפי רבי יוחנן בן נורי זה רק עד החזה. אחר כך כשהוא מגיע לצוואר זה כבר לא נחשב יד, ועל זה שוב שואלים שלפי ריש לקיש זה אמור לחשב עדיין מחובר, כי לפי ריש לקיש אם לא ראת עד הסוף זה כאילו לא ראת. זאת הקושייה, וכאמור זה די חזרה לקושייה הקודמת, ובאמת אומר התוספות ראש הגמרא יכלה לתרץ פה עקרונית בדיוק כמו שתרצה את הקושייה הקודמת, אבל כאן היא מוסיפה עוד שני תירוצים. תירוץ אחד אומר את הגמרא, אולי אתה צודק, אולי באמת רבי יוחנן בן נורי קשה על ריש לקיש, למה הוא לא מחשיב את זה כחיבור? אבל זה רק רבי יוחנן בן נורי, הרי רבנן חולקים ואומרים שעד שהוא לא מוריד הכל זה עדיין נחשב יד, כלומר רבנן לכאורה מתאימים לריש לקיש שכל עוד הוא לא הוריד לגמרי זה עדיין נחשב חיבור. אז זה תירוץ אחד. אבל תירוץ שני אומר את הגמרא, האמת היא שריש לקיש מסתדר גם עם רבי יוחנן בן נורי. למה? כי מתי ריש לקיש אמר שאם לא חתכת עד הסוף זה נחשב כאילו לא חתכת? רק שמה שהשארת הוא באמת חזק. כאן לעומת זאת, למה בעצם רבי יוחנן בן נורי אומר שכשמגיעים לצוואר זה כבר לא נחשב מחובר? כי אחרי שמפשיטים את הכל, אז כשמגיעים לצוואר האור זה כבר ייפול מעצמו, ואור שעומד ליפול מעצמו גם ריש לקיש יודע שאפילו שהוא בעצם כרגע עדיין שם, הוא בעצם כבר לא נחשב מחובר בכלל, וזה לא קשה על ריש לקיש. זה התירוץ השני. יש פה עוד עניין שלא ניכנס אליו, שפתאום הגמרא אומרת שהאור הזה נחשב שומר ולא יד. בכל אופן, תרצנו את ריש לקיש, ועד כאן הקושייה השלישית והתירוץ. הקושייה הרביעית על ריש לקיש זה לא ממקרה של אור, אלא מתחום אחר לגמרי, וזה מתנור תמה, זה נמצא שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. את הקושייה הזאת נשמור כבר למחר, כי זה מאוד ארוך, לכן נעצור כאן ממש באמצע הסוגיה, נחזור על מה שראינו, וכאמור נמשיך מחר. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על המעמד של האור תוך כדי שמפשיטים אותו. אמרנו שבהתחלה כשמפשיטים השני טפחים הראשונים נחשבים כיד וזה מעביר תומה, אבל אחרי שעברנו את השני טפחים פתאום זה כבר לא נחשב כיד. לפי רב זה כבר לא נחשב כיד בכלל, לא משנה כמה נפשיט עוד. לפי רב אסי עד שנגיע לשלושה טפחים זה עדיין לא נחשב כיד. כשנגיע לשלושה, כך לפי התירוץ של הגמרא, אז הטפח הסמוך לבשר הוא כן יחשב כיד. זו המחלוקת. הבאנו שלוש קושיות על רב אסי ותרצנו, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לנושא אחר לגמרי, וזה תלית שנטמעה. אם רוצים לטהר אותה אפשר או להטביל אותה במקווה ולחוק אותה לערב, או פשוט לקרוא אותה לשניים, ואומרת המשנה בכלים, לא צריך לקרוא עד הסוף, מספיק לקרוא הרוב, וזה מטהר, אבל באו המוראים והגבילו את זה. המורה הראשון שגביל את זה זה רבא בר רבוע, שאומר עקרונית מספיק לקרוא הרוב, אבל אנחנו חוששים, כיוון שהוא לא רוצה לקרוא הרבה, שהוא לא ממש יקרא הרוב, ולכן אמרו, לא מספיק רוב, אלא צריך עד הסוף, אלא אם כן הוא הטביל את זה לפני, ואז הוא התחרט וקרא, שאז הוא מראה בהטבלה שהוא לא כזה אכפת לא מהתלית, ואז אנחנו לא חוששים ועליו לא גזרו, אבל באופן כללי חוששים. זה רבה ברבוע, ועל זה הקשנו, א', אם כבר הוא הטביל, זה סיבה לגזור גם אם הוא קרא אחרי זה, כי אנשים שירו שאחרי הקריאה הוא משתמש בזה והם לא ישימו לב שהוא קרא, הם יחשבו שמספיק לטבול וזה טהור ולא צריך לחכות לערב, אבל את זה תרצנו, הם יראו שזה קרוע והם יבינו, אין חשש כזה. קושייה שנייה הקשנו, אם אתה חושש כך, תחשוש גם בתחומים אחרים, כמו במליקה ששם צריך לחתוך רוב סימנים, אבל לא עד הסוף, וכמו אצלנו במשנה, שהוא רוצה להפשיט יותר משניים, אבל לא רוצה להפשיט יותר מדי, אז אולי גם שם נחשוש ונאמר שהוא צריך למלוק יותר מרוב מצומצם, או שאצלנו הוא צריך להפשיט יותר משני טפחים שזה לא יחשב יד. אלה הקושיות. ותרצנו לגבי המליקה המדובר בכהנים שהם דייקים ולא חוששים לגביהם. לגבי המשנה שלנו, עקרונית באמת צריך לגזור, ואם היה מדובר בתומה דאורייתא באמת היינו גוזרים, אבל נעמיד את המשנה בתומה דרבנן, ולכן גם לפי רבא ברבוע לא גוזרים. ועל זה מקשה הגמרא מברייתא, ששם לכאורה משמע שגם בתומה דאורייתא לא גוזרים, וענינו שם דובר שהוא מפשיט מהרגליים, שאז באמת רבא ברבוע רבוע מודה שלא גוזרים, כי קל להבחין בין עד הצוואר ללפני הצוואר. ואם נסכם את התירוצים, יוצא שלחומר של רבא ברבוע יש כמה יוצאי דופן, וזה אם מדובר באדם שרואים שלא אכפת לו מהטלית, או אם מדובר בכהנים שמדייקים, או אם מדובר בדרבנן שאז לא גזרו, או אם מדובר בדבר שקל להבחין בו שגם אז לא גזרו. זה היה האמורה הראשון שהגביל את המשנה בכלים. האמורה השני שהגביל את המשנה זה רב הונה, ויש שתי גרסאות מה הוא אמר ומה ריש לקיש הגיב עליו. לגרסה הראשונה הוא אמר שצריך רוב, ויש עוד תנאי שצריך שלא יישאר לתאר כדי מאפורת, וריש לקיש הגיב ואמר, זה נכון בתלית בד, אבל בתלית אור צריך לחתוך ממש עד הסוף. לגרסה השנייה, רבונה לא הגביל, ובאמת מספיק רוב, אבל ריש לקיש אמר, זה נכון בבד, אבל באור צריך רוב, וצריך שלא יישאר כדי מאפורת. אלה שתי הגרסאות, רבי יוחנן חלק ואמר, אין הבדל בין בד לאור, והוא הקשה לריש לקיש ממשנה אחרת בכלים, ששם משמע שמספיק שלא יישאר חמישה לחמישה תפחים, גם אם הוא לא חתך עד הסוף, וגם אם נשאר כדי מאפורת, ותרצנו, ואחרי זה לגרסה הראשונה של ריש לקיש ראינו עוד שתי קושיות מהמשנה שלנו, שמשמע שכשמפשיטים זה נחשב מופשט, אפילו שבקצה זה עדיין מחובר, ולא אומרים שאם זה מחובר זה עדיין כאילו שהוא לא עשה כלום, ותרצנו, כשמישהו מפשיט הוא לא מתכוון אחרי זה לתפור את זה, ולכן ריש לקיש מודה, ואם מקשים את זה מהסייפה לגבי הצוואר, אז שם אפשר לתרץ עוד שריש לקיש מסתדר עם חכמים, גם אם לא עם רבי יוחנן בן נורי, וגם אפשר לומר שגם לרבי יוחנן בן נורי, כיוון שהאור של הצוואר יורד מעצמו, אפילו ריש לקיש מודה שזה לא נחשב חיבור חזק, לעומת תלית ששם זה לא נופל מעצמו וזה נחשב חיבור חזק. אלה היו קושיות מהמשנה, מחר נראה קושיה נוספת, מתנור, כל טוב.